פרק ז' בדף למד, מהי הגדרתה של תורת חסד? על פי הפסוק במשלי, פיה פתחה בחוכמה ותורת חסד על לישונה. אמרה הגמרא שני הסברים. תורת חסד זה תורה לשמה, כלומר שאדם לא לומד תורה עבור מטרה נלווית, אלא עבור ערכה של תורה, כלומר הצד האלוקי שבה, שיש בתורה כוח לרומם את האדם מעל הטבע. זה
לצד לקבל?
מה?
זה
לא
לצד לקבל,
שירומם
אותו,
ועדיין
אפשר לקבל, זה לא נשמע.
לא, לא, אין לאדם דרך אחרת להתרומם. זה לא שהוא מחפש מטרה שהיא אחרת מאשר לעלות. יש שתי אפשרויות לאדם.
הוא רוצה לעלות.
מה? זה אתה צודק. אם כן, הוא עדיין מחפש מטרה אופקית. יש מטרה אנכית. זה הכוונה שאדם עולה כלפי מעלה. ויש מטרה אופקית. בעצם האדם מחפש עוד משהו במקום שבו הוא נמצא. מה שאמרת גאווה זה דוגמה. כסף, גאווה, כבוד, שם, פרסום, אני יודע מה, פרנסה, מה שאתה רוצה. כן, עולם הבא זה באמת, אתה צודק, שעולם הבא זה יכול להיכנס גם לזה. ואז הרמח"ל כותב בסגנון כזה, שמי שלומד תורה ומקיים את התורה בשביל עולם הבא, אי אפשר להגיד שזה רע. למה? כי סוף סוף זה מדרגה יותר גבוהה מאשר המדרגה שבה הוא נמצא. אבל אם זאת כל כוונת האדם, אי אפשר להגיד שזה טוב. למה? בגלל מה שאתה אומר. סוף סוף זה חוזר אל האדם עצמו. הוא רוצה את העולם הבא הפרטי שלו. עכשיו, צריך להבין שעולם הבא הפרטי שלך זה קצת תרתי דסתרי עם עולם הבא. למה? כי עולם הבא מוגדר עולם שכולו טוב. זאת אומרת, יכול להיות בעולם שלנו מצב שבו טוב לאחד, רע לשני. ושניהם שכנים. קיר בסך הכל מבדיל ביניהם. אחד חי זה גן עדן, לידו אחד חי זה גיהינום. זה לא הגדרה אמיתית של עולם הבא. עולם שכולו טוב. כלומר, לא רק כולו טוב לך, הוא טוב לכולם. כי מצד האמת, איך יכול להיות שיהיה טוב לך כשרע לשני? זה קשה מאוד להבין את זה. אז לכן, הרמח"ל מסייג את זה. הוא אומר, נכון שכשאדם אומר, אני לומד תורה, עובד את השם, מקיים מצוות, הכוונה שלי זה עולם הבא. טוב, קשה להגיד לבן אדם הזה, טוב, יש לך מחשבות לא טובות. זה רע. אפשר להגיד זה רע. כי סוף סוף, כמו שאתה אומר, הוא רוצה לעלות. אבל במהות העניין זה עלייה שמאוד מאוד, מאוד מוגבלת. זה עדיין לא המדרגה האמיתית והשלמה של עולם הבא. לכן, לשמה זה יותר מזה. לשמה זה, אם כן, להתבטל מכל ה... צמצומים והמצרים של המציאות הטבעית. כן.
אפשר למה שהוא אמר.
כן.
להתרומם זה גם איזושהי מטרה שהיא אנוכית. אני רוצה להתרומם, אני רוצה להיות בלעדה יותר טוב. זה מטרה שהיא אנוכית, כאילו, זה בשבילי. אני לא עושה את זה בשביל אידיאל, בשביל רם, בשביל מישהו. זה בשביל עצמי, אני רוצה להיות בלעדה יותר טוב. לכן זה נראה לי כמו איזה משהו מאוד... אנוכי. ולמעט זאת, אם הוא אומר, אני רוצה להתקרב להשם, או לדעת את השם, יותר, להכיר את השם. לאו דווקא זה ישנה אותי, או לאו דווקא אני אהיה בן אדם יותר טוב, אני פשוט יכיר וידע את השם יותר. אולי זה המטרה, אולי זה, זה הרמה יותר גבוהה מאשר להגיד אני רוצה להיות בן אדם יותר טוב.
אפשר להכיר את השם ולדעת את השם ולהידבק בשם בלי להשתנות?
כן, אני אומר, זה תוצר מלווה.
אתה אומר מצד ההגדרה, מטרה.
ממילא אני אהיה בן אדם יותר טוב, אבל זה לא מה שאני מחפש.
כן. זאת אומרת, סוף סוף צריך להגיד שהמטרה באמת היא מציאות אלוקית. זה מה שצריך להגיד. כן. אתה צודק בזה. למרות שאם הולכים עד הסוף, גם כשאתה אומר להתרומם, זה לא יכול להיות שאתה תתרומם בלי שאתה מרומם. זאת אומרת, אני אסביר. בתפיסה המקובלת, העולם נשאר כמו שהוא, ואתה אף, זה נקרא לעוף, נכון? אדם לא יכול להשתחרר מכוח המשיכה, וגם אם הוא ישתחרר מכוח המשיכה, אז יש לו בעיות אחרות. זאת אומרת, באופן אמיתי, להתרומם זה אומר לרומם. אם אתה רוצה באמת להיות יותר טוב, אתה חייב להיטיב. אתה חייב להשלים. אם אתה תנסה להשלים את עצמך, בלי להשלים את כל המציאות שבה אתה נמצא, אתה תראה מהר מאוד שסוף סוף אתה מוגבל. לכן, גם להתרומם, זה עדיין יכול להישאר ההגדרה הנכונה, אם אתה מבין שלהתרומם זה לרומם יחד איתך. זה בסדר. נכון? זה באמת הדבקות כמו בית המקדש. אנשים, נגיד, מסתכלים, רואים עולם כמו שהוא עכשיו, ופתאום בתוך עולם כמו שהוא עכשיו מופיע מקדש. ככה פחות או יותר מציירים ציור פשטני כזה, שזה כמובן לא יכול להיות. כי הרי כל כללי המשחק משתנים כשיש מקדש בעולם. זה בכלל לא, זה לא אותה מציאות. הכל משתנה. לכן האדם שמסתכל על זה מבחוץ, הוא אומר, טוב, לא נורא. יהיה עולם כמו שאני מכיר, ובתוך זה בית המקדש. לא, זה לא עובד כך. צריך לרומם את הכל, כדי שהמציאות תוכשר בכלל לקבל מציאות של מקדש. ואז יש לי מפגש עם האלוקות. הנה משאיר את העולם, כן? אתם רואים את זה. איך פעלו דוד, שלמה, קודם כל להכשיר מציאות. כי הם הבינו, אני לא יכול לבנות מקדש כשאני משאיר את הכל כמו שהוא, ומתוך זה אני בא לפגוש את השם. לא, מה פתאום? אתה לא יכול. אם אתה מוגבל.
זה כמו הדעה שאומרת, נעלה לארץ רק אחרי שנחזור בתשובה, ואז נעלה את הארץ.
כן.
זה לא טוב. בסופו של דבר, לא, המהלך לא היה ככה.
המהלך לא היה ככה, נכון. למה? כי התיקון האמיתי זה קודם כל להשתחרר מן הגלות. אם אתה לא משתחרר מן הגלות, אתה לא יכול לעשות את הצעד הבא. זאת אומרת, אני רוצה לחזור בתשובה כשאני שם. כלומר, לתקן את מה? את עצמי. ומה עם המציאות? משם אני בא לגאולה. אבל אם אתה שם, אתה לא הכשרת את המציאות לגאולה. אז יכול להיות שאתה ניסית לתקן את עצמך באופן פרטי כמה שאתה רוצה וכמה שאתה יכול, אבל המציאות הרי לא הוכשרה לגאולה, אז מה תפגוש? נכון, אתה צודק, הייתה תפיסת עולם כזאת. אולי באופן מסוים, היום זה הרבה פחות כבר, כי רואים שזה לא עובד ככה, אבל אולי באופן מסוים יש עדיין אנשים שאוחזים בזה. אנחנו נחזיר את כולם בתשובה שם, ואז נבוא להיפגש עם הגאולה. איזו גאולה? לא הכשרת כלום, לא עשית גאולה, לא פעלת גאולה, לא תיקנת עולם, לא תיקנת מציאות, לא עסקת בהפרחת השממה. אני לא מתכוון רק לנגב. כן? זאת אומרת, בקיצור, נכון, זה ההבנה שכשאתה רוצה להתרומם, אתה חייב לרומם. אם אתה לא מרומם, אתה לא מתרומם. תמיד יהיה כוח משיכה שתופס אותך, שלא נתן לך עד כמה שאתה רוצה לעלות. כן, ברק.
אני לא מבין אם חייב לעשות את זה בזה שאתה מרומם. הרי אם דוגמה מאדם עושה דבר כדי לקבל עולם הבא, אבל הכל הולך אחרי הכוונה. למה הוא רוצה לקבל עולם הבא? אם הוא רוצה לקבל עולם הבא שהפרטיות שלו בסדר, אבל אם הוא רוצה לקבל...
כדי לא לסבול.
רגע, אבל אם זה ציבור אלוקי, ציבור אלוקי שנשפר את המידות שלו ונזכה לעולם הבא, אבל הוא סבד מציבור אלוקי.
זה לא ככה, אתה מכיר ציווי אלוקי בתורה שכתוב זכה בעולם הבא?
לא, אבל יש לקיים את המצוות, יש להיות
באדם
מוסרי.
100%, בקיצור, קניין שלמות, עולם הבא זה יוצא נלווה, זה לא מטרה, זה הופך כדבר נלווה ולא כמטרה. זה כמו שאנשים פועלים להגיע לשמחה, שמחה זה תוצאה. אתה קונה שלמות, אז מתוך שאתה קונה שלמות, אתה בשמחה. קם בבוקר, מה אני עושה היום כדי להיות בשמחה? זה יבוא. זה מתוך זה. זה אותו דבר. העולם הבא זה עולם של שלמות, בקיצור, נגדיר את זה. אז אם אתה פועל הכל, כמו שאמרנו, לרומם את עצמך ולרומם את כל הנלווה אליך, מתוך זה שלמות, מתוך זה עולם הבא. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. זאת אומרת, טוב, אתה תתעסק בתורה ומצוות, תעסוק בתיקון, תעסוק בשלמות. מתוך זה בא עולם הבא, באופן פשוט. ואגב, עולם הבא לא חייב להיות שם. למה לא כאן? שיהיה כאן. מה יש? לא טוב כאן. שיהיה עולם הבא פה. חייב להיות שם. זה החיפוש הזה, אחרי, לחתור אחרי עולם הבא, זה כאילו פה עזוב, עזוב, ופה אין מה לעשות. נגיע שם. למה? אם אתה לוקח את זה ברצינות, אם אתה באמת מבין שעולם הבא זה עולם שכולו טוב, אז למה אתה לא רוצה עכשיו את הטוב? למה אתה שם? כאן, עכשיו. במה כמה שתפעל עד כדי ששבת מעין עולם הבא. שבת, כל שבוע שבת, כל שבוע מעין עולם הבא וכולי. טוב, עכשיו הגענו להגדרה השנייה של תורת חסד. זה לומד על מנת ללמד. אנחנו בסוף למד, סוף למד, שבע שורות מן הסוף. וללשון השני נקראת תורת חסד, כאשר התורה היא להשפיע לאחרים, שהשכל השפעתו אל הכל, ולכך נקראת תורת חסד, שהחסד מתפשט אל הכל, וכך השכל העליון מתפשט אל הכל. ולפיכך ראוי ומחויב שיהיה תורת האדם כאשר ראוי אל השכל העליון, אשר הוא מתפשט אל הכל, וכך יהיה תורתו על מנת ללמד אל הכל, והבן הדברים האלו מאוד. זאת אומרת, ההסבר השני שהתחלנו לראות בשבוע שעבר, תורת חסד זה תורה שהיא במהות של חסד. ומה זה מהות של חסד? כן? עודו לשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זאת אומרת, שהתורה צריכה להיות במהות כזאת, התורה שהאדם עוסק בה צריכה להיות במהות כזאת, שהיא בעצם שייכת לאינסופיות האלוקית, להתפשטות של הטוב. עולם חסד ייבנה, 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 כל הזמן חסד. אם כן, אדם עוסק קונה את תורה כזאת, שיש לה ערך של חסד. כי אצל הקדוש ברוך הוא, חוכמה וחסד, זה אותו דבר. אותו דבר. זה לא חוכמה וחסד. אנחנו מכירים מי שחכם בלי חסד, ומי שעושה חסד ולפעמים בלי חוכמה. אצל הקדוש ברוך הוא לא שייך. כן? זה ברור שהדברים האלה הם יחד. הם דבר אחד בעצם. למה? כי החוכמה האלוקית היא כולה להיטיב. טוב ומטיב לכל. אם כן, חוכמה וחסד אצל הקדוש ברוך הוא אותו דבר. צריך להיות מאוד 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 חכם כדי להיות חסיד. חסיד הכוונה עושה חסד. מי שלא מאוד 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 חכם, הוא לא חסיד. כן, הגמרא של הביטוי אפילו חריף קצת. היא קוראת לו חסיד שוטה. זאת אומרת, דבר והיפוכו. הוא חסיד והוא שוטה. טיפש. כי הוא לא עושה חסד של אמת. כן. הוא מתעלם מלעשות חסד בגלל חוסר חוכמה. אז הרבה פעמים רואים מצב כזה שיכול להיות מצב שאין חוכמה עם החסד. אצל הקדוש ברוך הוא זה אותו דבר. ועכשיו מה המהות או החסד הזה והחוכמה הזאת? כן? לא לייצר בשום גבול. עולם חסד ייבנה. זאת אומרת, שום דבר לא עוצר, לא את חוכמת השם ולא את חסד השם, וזה אותו דבר. ואם כן, אם אתה קונה תורה, אתה צריך לקנות תורה במהות כזאת. של מה? של התפשטות, של התרחבות. לא תורה כדי שאני אהיה חכם, אלא כדי שהטוב שבחוכמה הזאת יתפשט בעולם. הרצון שלי ללמוד מראש הוא כדי שמה שאני תופס, מה שאני מבין, זה גם יהיה חלקו של השני. כי ככל שזה יהיה חלקנו של כולנו, כן, תורה ציווה לנו, משה, מורשה, קהילת יעקב, וכו' וכו'. ובכלל התורה עתידה להתפשט בכל העולם, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. כל הגויים יכירו את החוכמה הזאת. זה עולם של חסד עצום, כי עולם של חוכמה עצומה. אף אחד לא ירצה לעשות רע. כולם מתוך שיהיו ספוגים בחוכמה האלוקית, רק דבר אחד, לעשות חסד, להועיל, לבנות, להיטיב, טוב ומטיב לכל. זה התורה שיקרא תורת חסד. לכן אומר המהר"ל, ברור למה הגמרא אמרה שלא ייתכן לקרוא תורת חסד תורה שאינה כדי ללמד את אחר. מה שאתה רוצה, אם אתה באמת רוצה להיות טוב, איך יכול להיות שאתה מונע טוב מן השני? אל תמנע טוב מי בעליו. זה דבר פשוט. לכן החכמים בכל הדורות, אפילו במסירות נפש, אפילו כן, עד כדי להיות מוכנים למות על קידוש השם, רבי עקיבא, זה התקופה שלו, כן? מאסר את נפשו על ללמד תורה ברבים. בסדר, אז לא לימה, זה עכשיו אי אפשר. יש גזרה, אחר כך. לא, אי אפשר. אם אני לא מלמד תורה עכשיו, העולם מתמוטט. אני לא גורם לחסד האלוקי להתפשט בעולם. זה צריך מסירות נפש, זה לא פשוט, דברים עמוקים מאוד. עולם חסד ייבנה, זה דרך החוכמה הזאת, שהיא נקראת תורת חסד. דרך, מה מקיים באמת את העולם? מה באמת מקיים את העולם? החוכמה האלוקית, והחוכמה תחיה בעליה. החוכמה מחיה. אני חושב שחוכמה זה קניין, טוב, לא נורא, זה יפה, משכיל. לא, בכלל לא. החוכמה מחיה עד כדי מצב שמשה רבינו 40 יום ו-40 לילה ניזון מחוכמת אל ולא צריך לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי, לא צריך. החוכמה תחיה בעליה, לא צריך שום דבר. החוכמה מחיה אותנו, היא ממש מזון, ולכן התורה נקראת לחם ובשר ואפילו יין, כי טובים דודיך מיין. זאת אומרת, בקיצור, זה ממש מחיה. אז אם כן, חכמינו ורבותינו שידעו בדיוק את הדבר הזה, לא הפסיקו ללמד תורה, ולפעמים בתנאים קשים ביותר, כי הם ידעו, זה מקיים את העולם. אם אתה לא מלמד תורה, אם אתה לא גורם לתורה שתתפשט, כל אחד לפי ערכו, כל אחד לפי כוחו, כל אחד לפי דרכו, אז אתה מונע את החסד האלוקי להתפשט בעולם. לכן זה נקרא תורת חסד. כן, והמהר"ל מרמז שזה דברים מאוד עמוקים, והדברים, והבן הדברים האלו מאוד. ועיקר התורה שתהיה לשמה, אנחנו בתחילת למד א', ביארנו בפרק שני ובכמה מקומות, וללשנה כמה, כלומר לפי הסבר הראשון שתורת חסד זה תורה לשמה, אין להקשות דמשמע כאשר לומד שלא לשמה שאינה תורה של חסד, והרי אמרינן למעלה דנעשה לא שם המוות, ומה החידוש בזה שאינה של חסד? כלומר המהר"ל כאן עושה איזשהו בירור משני, שתורה שאינה לשמה נעשית לא שם המוות. אז אתה אומר שתורה שלא לשמה היא נקראת תורה שלא של חסד, זה הרבה יותר גרוע מזה שהיא לא נקראת תורה של חסד, היא בכלל נעשית לא שמה מוות. ככה הוא מקשה לקשיא, כי אם לומד תורה שלא לשמה גם כן יש על זה שכר, כמו שאמרו במסכת שבת, למיימינים באורך ימים ועושר וכבוד איקה, למסמילים בא עושר וכבוד איקה, אורך ימים לאיקה. ולה כאמר, רק שהתורה נעשה לא שם המוות. דכיוון דאורך ימים לאיקה, נעשה לא שם המוות שמביא לו עמיתה, כמו שפירשנו למעלה, אבל יש לו שכר אחר, דהיינו עושר וכבוד, רק אריכות ימים אין כאן, ועד רבה, מביא לאדם עמיתה, ובמקומו עוד הרחנו בזה, המהר"ל מתרץ תירוץ פשוט, אומר שאם אדם לומד שלא לשמה, אז עדיין לומד. כי יכול להיות שמתוך שלא לשמה, אולי אפילו יבוא לשמה, אז לפחות שני דברים הוא מרוויח, עושר וכבוד. אבל כדי להגיע גם לאריכות ימין, אז זה כבר צריך להיות תורה לשמה. אז הוא מפסיד אריכות ימין. אז זה נקרא שהיא לא שמה חיים. כי אם הוא היה לומד תורה לשמה, אז באמת התורה הזאת גם הייתה גורמת לו אריכות ימים. חבל, הוא מפסיד את הממד הזה. כן. יש חכמים שתרצו את זה אחרת, שיש שני סוגים של תורה שלא לשמה. יש תורה שלא לשמה, שאדם עדיין לא רואה את המטרה העליונה. ועל זה אמרו, לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות שלא לשמה, שמתוך שלא לשמה בא לשמה. ויש אדם שלומד לא לשמה, שהכוונה שלו היא ממש בניגוד לכוונת התורה. שלא לפי מה שהתורה רוצה באמת שאדם ישיג. אז זה חמור מאוד. לפעמים הוא לומד תורה כדי לסתור תורה. זה חמור מאוד, זה ממש שם המוות.
הוא קורא את זה לא עם א'.
מה?
הוא קורא את זה לא עם א', עם כן. ו'.
מה? עם ו'.
לא, לשמה.
כן. כן. טוב. לא לשמה, זה לשמוע כמובן. כן. טוב, פסקה הבאה. ואף אם לומד לשמה, צריך שילמד לעשות. עכשיו המהר"ל מוסיף עוד דרגה. לא די שהאדם לומד לשמה, בכלל כוונת האדם זה להוציא את זה לפועל במעשה. ואף אם למד לשמה צריך שילמד לעשות, ולא שתהיה התורה לשמה מבלי שיבקש לעשות. לומד, לומד, מתענג, לומד את תורת השם, חוכמת השם, כולו בגן עדן, אבל תכלס, שאחר כך צריך לקיים את מה שהוא לומד, הוא לא מתכוון. ובפרק בית שמאי, במסכת יבמות, הרבי יוסי אומר, כל האומר אין לו אלא תורה, אין לו אלא תורה. אומרת הגמרא, פשיטה. לא בטח, מי שאומר שאין לו אלא תורה, שהוא לא מתכוון בכלל לקיים את מה שהוא לומד, הוא רק לומד על מנת ללמוד, ברוך שזה מה שיש לו, יש לו רק תורה. הרי הוא לא התכוון מראש לקיים. פשיטה. פשוט. אלא אפילו תורה אין לו, אומרת הגמרא. זה החידוש. האומר שאין לו אלא תורה, אפילו תורה אין לו. למה? כי זה לא תורה. תורה זה מלשון הוראה. זה מלשון מורה דרך. זה מלשון להוציא לפועל. זה חלק ראשון בגמרא. מה היא טעמה? למה? באמת, מאיפה לומדים את הדבר כזה? דבר כזה, שאם אדם לומד תורה ולא מתכוון לקיים, אפילו תורה אין לו, מה היא טעמה? רב פאפה אמר, אמר קרא, בגלל שכתוב בפסוק, ולמדתם ועשיתם. זה לא בדיוק הפסוק. הפסוק המלא הוא ולמדתם אותם, ושמרתם לעשותם. ככה כתוב בפרק ה' בחומש דברים. ובגמרא הביאו את הפסוק הזה בקצרה. אבל מה אנחנו רואים שיש בפסוק הזה? סמיכות בין עשייה לבין לימוד. ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם. כלומר שהלימוד צריך להיות מכוון לעשותם. כל שיש בעשייה ישנו בלמידה. כלומר, אם אני רואה שבסוף אתה עושה, אז אני אומר למדת. אבל אם אני רואה שבסוף לא עשית, אז אני אומר, אז לא למדת. אבל כן למדתי, לא למדת. כי אם היית לומד כמו שצריך, ברור שהיית עושה. כי מי שלומד תורה זה מכניס כל כך הרבה אור לנפשו, לנשמתו, שלא יכול להיות שלא יתקיים בו גדול תלמוד, שהתלמוד מביא לידי מעשה. איך יכול להיות שלמדת וזה לא הביא אותך לידי עשייה? איך יכול להיות? אז אם אני רואה שבסוף אתה לא עושה, אז אני כבר אומר לך, אז לא למדת. זה לא נקרא שלמדת. כן.
איך אדם יכול לדעת מתי הוא צריך להתחיל לעשות? 50
אז זו שאלה טובה, באמת. קודם כל, אתה רואה שבאמת יש הרבה סבלנות. בין 5 למקרא, בין 10 למשנה, רק בין 13 למצוות. מצפים. טוב, אתה אומר, אז צריך להוסיף לו כל פעם 13 שנים. כן, אני מבין, אתה שואל נכון. זאת אומרת, ברור ש... אז קודם כל, ברור שהכוחות של ילד זה לא הכוחות של אדם בוגר. כי אדם בוגר יש לו כוח הפנמה יותר גדול, והוא גם יכול לברר יותר את הסוגיות לעצמו. זה ברור שיש בזה סבלנות. זה ברור שהעיקר זה באמת התעוררות הרצון. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. העיקר זה להיות שבע ברצון. שהרצון כולו אומר רוצה. זה מאוד תלוי בין אדם לאדם הדבר הזה. זה תלוי מאוד בין אדם לאדם. אדם, האמת היא שבשלב מסוים אדם מרגיש שהוא לא יכול שלא לעשות. הוא לא מרגיש בנוח עם זה שהוא לומד ומבין ומפנים. לפעמים יש מכשולים, יש מחסומים, אז לפעמים זה אדם צריך קצת לעשות חשבון. לפעמים, אגב, זה לא עניינים של תורה. לפעמים זה עניינים נפשיים בכלל. יש לפעמים אצל מחסומים, אצל בני אדם, מחסומים נפשיים, בכל מיני תחומים של חיים, לאו דווקא בזה. זאת אומרת, הרבה פעמים, דווקא מתוך שאדם לומד תורה, והוא מבין שהתורה הזאת אמורה להביא אותו לידי עשייה, אז הוא מתעורר להבין שבעצם יש לו כל מיני מחסומים. הוא רואה שזה, אני הבנתי, אני מסכים, אני רוצה, וזה לא מתגלה. זה יכול להיות שבחיים בכלל יש לך, זה הרבה פעמים, זה מה שקורה לבני אדם, שהם מתחילים לברר לעצמם את המעמד הנפשי של עצמם, מתוך שהתורה היא מביאה אותם לדבר הזה. באופן כללי, זה, המצב הוא שהאדם, הרצון, התורה היא אמורה לפעול באופן ישיר על הרצון. אבל בשביל זה צריך להוריד מחסומים. אחד מן המחסומים זה סור מרע. זאת אומרת, אם אדם מנסה להמשיך לאחוז בשרץ ובכל זאת לדבול, זה בעיה גדולה. תובל ושרץ בידו, זה מאוד לא פשוט. זאת אומרת, הרבה פעמים האדם רוצה, אבל כיוון שהוא לא עוזב את ה, את ה, את הדרכים הכלכלאות, זה לא קל. זה באמת, וככל שזה צריך להיות, צריך להיות גיבור. זאת אומרת, יש מידה מסוימת של גבורה שצריך לקנות אותה בחיים. חייבים להיות גיבורים. והגבורה היא מידה בנפש. לכן, אחד מן הדרכים שהאדם יכול מאוד לעזור לעצמו בעניין הזה, איך להגיע מלימוד למעשה, זה לעבוד על הנפש. זה לעבוד על כוחות הנפש. לעבוד על כוחות הנפש הרבה פעמים, זה בעצם מה שיעשה, שאדם, מה שהוא לומד, הוא גם יקיים. לא רוצה עוד ללמוד ועוד ידיעות וכו' וכו', וזה וזה תכלס. אבל זה בגלל שחסרים פה כלים נפשיים שהם מסוגלים לתרגם את זה הלכה למעשה. יש שכל ויש נפש ויש מעשה. ומה שאדם לומד בחוכמה זה צריך להתגלות דרך הרצון בכוחות הנפש. אז האדם צריך לעשות עבודת המידות יחד עם עבודת הלימוד. אם לא תהיה עבודת המידות מקבילה לעבודת הלימוד, ספק אם הוא יצליח לתרגם במעשה את מה שהוא לומד. יכול ללמוד הרבה סוגיות, אבל אין לו כוחות הנפש הדרושים, צריך להיות גיבור גדול. אנחנו רואים, רבי עקיבא התחיל ללמוד בגיל 40. כן, הוא עבר להיות גדול חכמי ישראל. אז צריך להתבונן במידות שהיו לו. זה איך רחל הסכימה להתחתן עם רבי עקיבא, למרות שהוא היה בור עם הארץ. כי היא ראתה שיש לו מידות טובות. אז היא אמרה, אם יש לו מידות טובות, באותו רגע שהוא יתחיל ללמוד, זה יהיה פשוט. כי יש כבר מידות מוכנות לזה. אז צריך באמת, אדם צריך להתבונן במידות הנפש שלו. אם יש לו את המידות הדרושות בשביל זה, גם ענווה וגם גבורה, וגם עצמדה, וגם נחישות, וגם אצילות, זה הרבה, זה צריך לקנות מידות, אחד עם זה.
גם מגדולי ישראל אנחנו יודעים שצריך ללמוד.
מה?
מספר רב של שנים, גם לפעמים הרצון והנפש,
נכון, נכון, מספר רב.
שנים שבאמת צריך להגיד.
נכון, אתה צודק.
זה לגמרי ללמוד כל החיים.
נכון. צריך ללמוד, נכון, אתה צודק, לפעמים זה לוקח מספריו של שנים, נכון. אין בעיה, לריבונו של עולם יש הרבה יותר סבלנות מאשר לנו יש. אז הוא לא עומד עם סטופר ביד. כשאדם עושה עבודה ודבק במאמצים, הדברים, זה מסביר את מה שכתוב בפרקי אבות. הווה זהיר במצווה קלה, כבח חמורה. אז המפרשים שואלים שאלה קשה. הרי כשהתנה אומר, הווה זהיר במצווה קלה, כבח חמורה, התנה בעצם מגלה סוד, שיש מצווה קלה ויש מצווה חמורה. הוא בעצמו אומר, הווה זהיר במצווה קלה, כבח חמורה. זאת אומרת, יש מזרק לזה. אז איך אתה יכול להגיד שצריך להיות זהיר באופן שווה גם בזה וגם זה? אז ברור, אתה אומר בעצמך שיש מזרק על החמורה. המהר"ל אומר ככה, שעל כל מצווה יש שני סוגים של שכר. יש שכר לפי ערך המצווה, וזה נכון, שיש מצווה קלה ויש מצווה חמורה. יש דברים בתורה שהם חמורים, יש דברים בתורה שהם קלים יותר. עיין פרשיות אחרונות, אחרי מות קדושים. אבל יש שכר שני, והשכר השני הוא לפי הקושי שיש לכל אחד. בזה הדברים יכולים מאוד להשתנות. מה שלאחד קל, לשני יכול להיות מאוד קשה. תאר לעצמך, אדם נולד, מההריסה, מהרגע שהוא נולד, כן, הוא גדל בבית ששומרים שבת. כל החיים שלו ראה בשבת שמים פלטה. טוב, מה הוא עושה כשהוא גדול? שם פלטה. כל הכבוד, שם פלטה. מה זה, 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 מה, זה מה שהוא ראה כל החיים שלו. מה הוא יעשה? ישים פלטה, מה אתה חושב? זה פשוט. בת גדלה משפחה, כל שבת ראתה את אמא שלה מדליקה נרות. ביום שישי מדליקה נרות. כל הכבוד מדליקה נרות. מה כל הכבוד? זה פשוט, מה היא תעשה? זה מה שהיא ראתה. זה מה שהיא ספגה. אז לה זה קל, למישהו אחר זה יכול להיות מאוד קשה, וגם הפוך. יכול להיות שבתחומים אחרים, לאדם מאוד קשה, ולשני מאוד קל. אז זה מה שבא התנא לומר, אבל להגיד, וזהיר במצווה קלה, כבח חמורה. זאת אומרת, אתה צריך לדעת, שבאמת יש שכר כפול, לא רק לפי מה שהיא קלה או חמורה, אלא לפי ההשתדלות שלך, לפי הזהירות שלך, לפי המאמצים שלך, בזה אתה גם מקבל שכר. וזה משתנה מאוד מאדם לאדם, בזה אתה צודק. יש אדם שעד שהוא מגיע לקיום מצווה מסוימת, זה שנים של עמל, של השתדלות, של מאמצים, של הבנה, להתגבר על כל הקשיים, על כל המחסומים, וזה אני לא מבין מה צריך לעשות, וכן צריך, לא צריך, כן לעשות, כן, לא פשוט. ואחר, זה קל לו, אבל אחר, יש לו קשיים בדברים אחרים, ובתחומים אחרים, שאצל מישהו אחר, זה מאוד קנוי, וכל אחד יבדוק את זה אצל עצמו, ויראה שמה שקל לו, קשה לשני, ומה שקשה לו, קל לשני, וככה, הקדוש ברוך הוא, נותן לכל אחד אפשרות לקנות מדרגה, לפי מה שהוא באמת, לפי מצבו. כן? אז אם כן, העניין פה, שהמהר"ל רוצה לברר, אנחנו בעזרת השם נמשיך מחר, זה להבין למה הלימוד חייב לבוא לידי מעשה. בסופו של דבר המבחן האמיתי הוא באותו אדם שיצליח לתרגם את אותו האור שנכנס לתוך נפשו, לתוך נשמתו, למדרגה של מעשה. בלי מעשה, בסופו של דבר אנחנו נראה שהאדם יישאר מאוד חסר. זה לא מספיק שיש לך מחשבות טובות וכוונות טובות והכל בלב. זה לא. במדרגה שלך כאדם, אם חסר המעשה כאדם, חסר לך דבר מאוד מאוד עקרוני, מאוד משמעותי. זה סוגיה מאוד חשובה עברת הדבר הזה, והפעמים לפעמים מתבלבלים, זה עיקר, אני חושב נכון, אני מבין, אני יודע איפה האמת, אבל בסופו של דבר בחיים שלך אתה תיבחן על מה יעשה, על מה שאתה, כן,
זה המדינה
שהגיעה להם,
מה
יעשה,
אולי
המערן
לפרד ויר פה מדבר על שני דברים, איך אנחנו נבדוק אם זה תורה נשמע או לא נשמע על פי המעשה.
כן, זאת אומרת, בסופו של דבר, זה צריך להקיף את האדם מתחילתו ועד סופו. זה מה שהמהר"ל יסביר לנו. שעניין המעשה, זה מראה שזה מקיף את כל צדדי החיים. הדבקות באמת, היא צריכה להיות בצורה כזאת, שזה מקיף את כל צדדי החיים של האדם. כל צדדי החיים זה לא רק השכל, זה לא רק הלב, זה לא רק העשייה. זה צריך להיות הכל. האדם הוא מציאות כוללת, דע שנפש האדם אחת היא, כן? אם אדם למד, אני יודע, תזונה, חוכמת התזונה, אבל הוא לא אוכל את מה שהוא יודע שצריך לאכול, אז הוא ימות מרעב, אבל הוא יודע את כל סודות התזונה, אבל הוא לא אוכל, אז מה יהיה? אז ימות. ימות חכם, הוא ידע את חוכמת התזונה, אבל הוא מת. כי הוא לא לקח את מה שצריך, המזון הנדרך. טוב, נמשיך מחר בעזרת השם.